פרק בעיצומו של פרק ממדלת, ובמהדורה שלפנינו זה בעמוד קוף עין תת. מה? כן, בעמודה הימנית, בדיבור המתחיל ואז. ואז ענה הזקן, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. כן, זה באמת תמוע. מה הוא צריך לענות את הביטוי הזה? כלומר, זה כמו ברוך השם, כן? וביאור עניין זה. כי יעקב הוא שומע מה שבניו מקבלים האחדות, הרי היה לו חשש. כי הוא היותר קרוב להם ושומע מהם מה שאמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך הם בלבנו אלא אחד. לכך עליו לומר, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. כי הברכה הזאת שהוא מברך שם כבודו, הוא יותר עוד. מה זה יותר עוד? יותר ממה? יותר עוד, הוא אומר. יותר ממה? יותר משמע ישראל, נכון? שאמרו לו בניו. בניו אמרו לו, השם אלוהינו השם אחד, כלומר, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, והוא מוסיף על דבריהם. כלומר, הוא אומר משהו עוד יותר גדול. מעניין, מה יכול להיות יותר גדול? כי כאשר יאמר ברוך שם כבוד, ברוך שם כבודו, בזה הוא מברך את שמו, במה שמורה שמו הגדול על אמיתת מהותו. ואז באמת שאלה, איך אפשר לדבר על אמיתת מהותו? ולא היה ראוי לומר ברוך שם כבוד מלכותו, רק ליעקב, מפני שיעקב היה קדוש השם. כדכתיב, הקדישו את קדוש יעקב, ואין אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, רק בקדושה. ולכך, לא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, רק במקדש, שהוא קדוש אל השם. ולכך המלאכים, כן, איך היו אומרים במקדש ברוך שם כבוד? כשהיו עונים לברכה. כלומר, כשאנחנו שומעים ברכה, אנחנו עונים אמן. במקדש לא היו עונים אמן, היו עונים ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד.
בגלל שהברכה הייתה אחרת.
מה היה אחר בברכה?
שהיו אומרים
שם השם המפורש. כן, אז נגיד, הכהן היה אומר, ברוך אתה השם, הוא אומר שם הוויה. אלוקים מלך העולם אשר, קידשנו מצוותיו וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה, כשמגיע למילה באהבה, היו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. כן? כלומר, כי אין אומרים את הביטוי הזה, אלא במקום קדוש או במצב של קדושה, ולכן רק יעקב, שיהיה בבחינת מקדש, יכול היה לומר את המשפט הזה. אני לא שומע מה שאתה אומר. דבר.
מה שאומרים
במוסף במועדים אומרים אלה כבוד מלכותך. גלה כבוד מלכותך. כן, יש משהו כזה. אם אנחנו מצפים למקדש, מה זה המוסף? המוסף זה התפילה היחידה שלא תוקנה כנגד האבות, אלא כנגד המקדש. כן. אז היא מקדשית יותר, התפילה של מוספים. כן. לכן יש גם מנהג בחלק מהקהילות שאומרים ברכת כהנים רק במוסף של רגלים. כי כל השנה עצובים בחוץ לארץ, איך אפשר לברך? כן, בחוץ לארץ, איך אפשר לברך? יש עצבות גדולה, אבל במוסף של רגלים, משהו מקדושת המקדש נמצא, אז אפשר להגיד ברכת כהנים, כן? ככה נהגו בחוץ לארץ. כן, מה אתה אומר? לא, פה הביטוי קדוש אצל המהר"ל, משמעותו נבדל. עכשיו, כיוון שהוא נבדל, הוא יכול להיות קדוש כמו במסילת ישרים, אבל זה, הוא לא אומר את זה מפורש. כן. ולכך המלאכים אשר הם נבדלים והם קדושים מן החומר ראוי להם שבח זה ברוך שם כבוד מלכותו. המלאכים הרי משתמשים בביטוי הזה, כי אין לברך השם המורה על המהות כי אם המסולק והנבדל מן החומרי, כלומר היחיד שיכול להגיד ברכה לשם השם שהוא גילוי המהות, אינו אלא מי שבעצמו נבדל מן החומר. ולפיכך ראוי ברכה זאת למלאכים שהם קדושים מן החומרי הגשמי. וביום אשר מסולק האדם מן החומר, כמו יום הכיפורים, שאסור באכילה ובשתייה, הוא סולק מאיתו שאר עניינים הגשמיים, עד שהאדם קדוש, והוא במדרגת המלאכים בפרט, ביום זה אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, בכל רם, כמו המלאכים, אשר ראוי להם שבח זה בפרט. וכן, במקדש, גם כן, היו עונים, ברוך שם כבוד מלכותו, וכל זה מפני קדושת המקדש. עכשיו, לפי זה, רק יעקב יכול להיות זה שמגלה את הקץ, כי הקץ נבדל מן האדם, ולכן רק הוא יכול לאומרו. יוצא לפי זה שיש לנו פה שתי מדרגות. מדרגת הייחוד שהיא מדרגתם של השבטים, ייחוד השם, ולמעלה מן המדרגה הזאת, הקדושה שמיוחד בה רק יעקב. אבל זה בעצם מה שיוצא מכאן. לכן אין פגם באמונת הייחוד של השבטים, לא כמו שחשש יעקב אבינו, באמת אין פגם, אבל לא כולם קדושים. כשהשבטים מתאחדים, מתגלה הקדושה של יעקב. נכון, יפה. מתגלה. היא לא שהיא נוצרה מזה, אבל היא מתגלה אז. בסדר? זאת אומרת שייחוד השם זה הופעה של קדושת השם, לא ההפך. שוב, למה? כי מה זה ייחוד השם? ייחוד השם, יש בזה מחלוקת גדולה בין היהודים לבין המוסלמים. המוסלמים אומרים, מה זה ייחוד השם? שרק אחד הוא אלוה. יש רק אחד שהוא אלוה. כלומר, כמה יש שהם אלוהים? יש רק אחד. כן? זה הכוונה, אין אל, אלא האלוה. ואללה אלא אללה. נכון? ככה הם אומרים. אבל זאת אומרת, זאת אחדות אקסקלוסיבית, שבאה להוציא מן הכלל את הזולת. אין עוד מישהו אחד כמו. ברור, זה הכוונה של אמונת הייחוד באסלאם. כן? לעומת זה, בישראל, אני כבר רואה שאתה לא מבין ואתה לא שואל. נכון? אני עוד לא אמרתי מה אנחנו אומרים.
זו, התורה לא מבין. זה הסיבה שהגדרה לא מבין.
כן, כן. בסדר. לעומת זה, אמונת הייחוד הישראלית אומרת שהכל אחד. כלומר, שהקדוש ברוך הוא היסוד המאחד את הכל. ואז יוצא שיש אחדות בבריאה גם כן. ואז יוצא שכשאנחנו מדברים על אחדות, אנחנו מדברים על מדרגה שהיא עוד לא סוף כל המדרגות. יש למעלה ממדרגת האחדות, יש מדרגת הקדושה הנבדלת. מכוח הקדושה הנבדלת מופיעה האחדות. מובן? כלומר, בני ישראל אמרו ליעקב, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אז הם הביאו בזה את אמונת הייחוד. אמת או לא? מה ענה על זה יעקב?
סליחה, ועד כאן יכולים כמו המוסלמים.
בדיוק לא.
אז מה יבדי? כשאתה אומר השם אחד, הוא בצד אחד, אנחנו בצד שני. זה לא שאנחנו יחד איתו.
מה שאמרת עכשיו זה האמונה המוסלמית. כלומר, המוסלמים אומרים כך. יש רק אחד שהוא אלוה. לכן יש רק אחד שהוא אחד. נכון?
והשאר
מהם? השאר הם הרבה.
הרבה ולא.
ולא אחד. כלומר, אין אחדות פנימית בבריאה. כי בעצם יש אלוה שהוא אחד, והוא שולט על הכל, זה דרך השלטון. לכן העמדה הנפשית כלפי האלוה היא עמדה של כניעה. איך אומרים כניעה בערבית? אסלאם. כלומר, אני נכנע לפניו. כי זה מין אלוה אימפריאליסטי. לא כדאי שאני אנסה למרוד בו.
יש הפרדה, אדם לאדם?
לפי זה כן, ההפרדה היא מוחלטת. עכשיו, זה מה שמציל אותם מעבודה זרה. לעומת זה, האחדות הישראלית היא אחדות המידות. מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם אחד. השם וגם אלוהינו, כל זה השם אחד. אבל זה מידותיו. הוא למעלה מהגדרתו כאחדות. הוא למעלה מן האחדות. הוא קדוש. מובן? להגדיר...
את החלק
שבו
אתה מנסה להסביר, למה אצלנו זה...
הסברתי שהמושג אחדות אצלנו זה אחדות בתוך הגילוי. הגילוי האלוהי הוא אחד.
מבחינה חשבונית, יכול להיות או שלם או חלקים.
זהו, זה לא חשבון. זה בדיוק העניין, זה לא חשבון. האלוה הוא אחד למעלה מן החשבון. זה דווקא אנחנו מסכימים בזה עם המוסלמים. אמרו שהוא אחד למעלה מן החשבון, אנחנו אמרו שהוא אחד למעלה מן החשבון. עכשיו, מה המשמעות של האחדות הזאת? האחדות אצל האסלאם היא אחדות אקסקלוסיבית, ואצלנו זאת אחדות אינקלוסיבית.
הוא לבד ואנחנו לבד, זה אצל האסלאם.
נכון.
אצלנו זה מתחבר. איך אנחנו מתחברים אליו? אם אנחנו
אומרים
שהוא אחדות, אבל אנחנו בתוך
האחדות. הוא מאחד. הוא מאחד. הוא הגורם אשר מאחד את הכל.
הוא
גם מקור. אבל הוא גם מאחד. זאת אומרת, האחדות שלו מופיעה בין מידותיו גם כן. למשל, אצל האסלאם יש רק מידה אחת לבורא, מידת הדין. או? ואצלנו יש איחוד המידות, אברהם, יצחק ויעקב. לא ברור?
לא ברור שאלתי.
מצטער. לא, זה בסדר גמור.
מה הכוונה?
אני מצטער.
מה הכוונה מידותיו?
זה מבטא. האם הקדוש ברוך הוא רק מידת החסד? או רק מידת הדין? לא. אלא מה? הוא מאחד את הכל, נכון? כלומר, זאת הרגשה יהודית. ברורה ובהירה ובריאה שהאלוה מתגלה בייחוד המידות. עד כאן ברור? ברור. ההרגשה הזאת, הבריאה שאני דיברתי עליה עכשיו, אינה קיימת באסלאם. באסלאם האלוה זה מי שחזק ממני. אני צריך להיכנע לפניו. אללה הוא אכבר. הוא הגדול מכולם. נכון? מול הגדול מכולם כדאי לך שתשתוק. אצלנו הקנייה היא אחת המידות. נכון, יש גם הבחירה החופשית של האדם. האסלאם אומר שאי אפשר להאמין בבחירה החופשית, כי אם יש בחירה חופשית, אז זה סימן שיש עוד מישהו חוץ מהאלוה שפה שולט. זה לא יכול להיות. לפחות האסלאם הסוני. בסדר? כן. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כן. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. המילה לבדו בתנ"ך פירושה תמיד. אחד עם עוד אחד. למשל, כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אז איך הוא היה לבדו? סימן, לבדו עם אותו איש שנלחם איתו. ברור? אז כשאתה, למשל, לא טוב להיות האדם לבדו. מה זה לבדו? הוא היה איש ואישה, נכון? כלומר, הרי הוא נברא דו פרצופים לפי חז"ל. זכר ונקבה ברא אותו. אז הוא כבר היה זכר וגם נקבה. אז מה זה לא טוב להיות לבדו? שהוא כל כך מחובר אל עצמו. כלומר, הזוג היה מחובר מדי. אתה צריך להפריד אותו. אז מה זה ונשגב השם לבדו? לבדו עם מי? עם האדם. הוא נשאר לבדו עם האדם. בלי האלילים. בסדר? והאלילים כלי לי החלום.
לא, אני אומר כאילו...
אז זה בדיוק העניין. אז הלבדו הזה אצלנו הוא דיאלוג. שנותן מקום.
אבל נראה לך להעלות השאלה בצדיקים
על נושא. זה בדיוק העניין. כי אם הקדוש ברוך הוא נשאר, אם השם נשאר לבדו, נשגב לבדו ביום ההוא, אז אין יותר מסכים בין האדם לבין הבורא. אז מה יעשו הצדיקים? לכן צריך שיהיו להם כנפיים. נכון? טוב, עכשיו, בואי נמצא, אז זה לגבי האחדות בישראל לעומת האחדות באסלאם. כי האחדות שמדברים עליה המוסלמים היא האחדות במהות שלו, במהות האלוהית. ומול האחדות של המהות האלוהית אין לי אלא להיכנע. לעומת זה, אצלנו האחדות היא מופיעה בעולם המידות. אבל הבורא עצמו, מה הוא אחד? הוא קדוש, אומר לך המהר"ל. כלומר, למעלה מהיותו אחד הוא גם קדוש. וקדוש זה נבדל. נבדל מכל הגדרה. לכן אחרי שהשבטים אמרו השם אחד, היה צריך יעקב אבינו לומר, ברוך שם כבוד מלכות העולם בעת, כדי להורות על הקדושה. מובן? כן. יפה. Very nice. כן, וגם כך אומר המהר"ל בגבורות השם, שקדוש פירושו שאין לו גדר. למעלה מהגדרה. כן? כן, בבקשה.
אצל הנוצרים?
אצל הנוצרים אין אחדות. כלומר, כדי שהאלוה יהיה מי שאפשר להתחבר אליו, הוא צריך להיות אדם. בסדר? כן. ברוך, לא. המלאכים, לא אמרתי את זה. בשיעורים על התפילה אני אמרתי שהמלאכים אומרים קדוש, 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 וברוך כבוד השם ממקומו. בסדר? טוב. וכמו ששבטי יעקב היו מקבלים אחדותו על ידי יעקב אביהם, כמו שאמרו. וכן אנו, כלומר אנחנו בני ישראל, מקבלים מלכותו על ידי כלל ישראל. שהכלל הוא אחד, והפרט הוא היחיד. והיחיד מקבל מלכותו על ידי הכלל, אשר אלוהותו יתברך הוא על הכלל שהוא אחד. ועל ידי זה מקבל אחדותו האדם הפרטי, לפי שהפרטי הוא תוך הכלל. ולכך אומרים שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. כי פה יש שאלה. למי אני פונה כשאני אומר שמה ישראל? הרי כששבטי ישראל אמרו ליעקב אבינו שמה ישראל, ישראל שהם דיברו עליו היה יעקב. היה יעקב, נכון? ששמו ישראל. כשמשה אמר שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד, למי הוא פנה? אל עם ישראל חוץ ממנו, נכון? כלומר, הביטוי ישראל בפיו של משה, זה כולל את כל ישראל חוץ ממשה. וכשאנחנו אומרים שמה ישראל, כשאנחנו קיימים מצוות קריאת שמה, למי אנחנו פונים? לאומות אתה קורא ישראל.
לאומה.
זאת אומרת, זה מה שאומר, אל הכלל. איפה הכלל שאני פונה אליו? הכוונה, שורש נשמות ישראל. ואז מה זה אומר השם אלוהינו, השם אחד? הרי אלוהינו, למי אני מתכוון?
לעצמי.
אז אלוהי.
לא, לעצמי,
זאת
אומרת, גם
לא.
לנו כפרטים,
כל הפרטים. איך אני יכול לדבר בשמך?
איך אנחנו יכולים להיות נפרדים?
יפה, אבל מצד מה אנחנו מאוחדים? מצד הכלל. כלומר, אפשר לומר, אני פונה אל שורש נשמת ישראל, שקוראים לו, אגב, איך קוראים לשורש הזה? קוראים לו ישראל, ואני אומר לו, השם אלוהינו, השם אחד, כפי שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבי אלא אחד. כלומר, אני פונה אל שורש האומה, שהוא בוודאי יודע את השם כראוי, ואני אומר לו, אני מסכים איתך. מובן? מה שנקרא, מה? אני מסכים עם שורש נשמת האומה. שורש נשמת האומה יודע את השם כראוי, וגם אני מסכים איתו. אף על פי שאני עוד לא הפנמתי כל מה שהאומה יודעת בשורשה, אבל משהו מזה נמצא לי. בדיוק כמו שהשבטים ייחסו את אמונתם ליעקב, כך אני מייחס את אמונתי לישראל, דהיינו, הכלל.
הכלל זה גם עכשיו?
מה פתאום? זה הציבור, מה שאמרת. הכלל זה תמיד רוחני. הכלל זה שורש נשמות ישראל. מה? זה מופשט מאוד, נכון. זאת אומרת, הכלל זה לא אני ואתה, הוא אוסף כל היחידים המהווים את האומה הישראלית. זה לא אני ויוסי ודודו ואלברט ואיציק ושפרינץ. לא. אלא, זה הנשמה הכללית, שאתה ואני ושפרינץ ודודו ואלברט, הופעות שלה. ראיתי? למה? למה לא? למשל, אני אתן לך דוגמה אפילו בתחום הפוליטי. שתי מדינות חותמות על הסכם כלכלי ביניהן. מי חותם? נשיא המדינה, היא נשיא המדינה השנייה. אחרי כמה זמן, הנשיאים האלה עוברים מכהונתם, מתים, לא יודע מה. האם ההסכם מחייב? מחייב. למה? הרי הוא נחתם על ידי שני אנשים שלא נמצאים עכשיו. כי האנשים האלה לא חתמו בשמם. נכון? הם חתמו בשם הישות הפוליטית ששלחה אותם. אז זה מופעה של איזושהי ישות מופשטת, אגב. שאתה לא יכול להצביע עליה באופן חומרי, להגיד לי פה. הם מופיעים בשם איזו אידאה. אז אותו דבר לגבי כלל ישראל. כלל ישראל זה ראשית כל אידאה שיש לה הופעה במציאות. אתה ואני והוא וכולי, אנחנו הופעות של הישות הזאת. זה מובן יותר? פשוט. לא כך מסובך. זה כמו שלמשל יש מצוות שהן על הכלל ולא על הפרט. למשל, מצוות בניין בית המקדש. מי מצווה לבנות את המקדש? הכלל. כן? לא אתה ואני. למרות שזה אומר שהלכה למעשה, מישהו ייקח את הטרקטור ויתחיל לעבוד. כן? אבל האיש הזה שמפעיל את הטרקטור ובונה ושם מלט והכל, הוא עושה את זה בשם האומה. בסדר?
כן.
זהו, לבן מול השם, זאת רמה שקיימת אצל הגויים. זאת אומרת, אצל הגויים, עד רבה, אם מישהו רוצה להיפגש עם השם, אין לו ברירה אלא להינתק מן הכלל שלו. כי הכלל, בתור ישות טבעית, מפריע לו, מהווה כמין מסך, מנו לבין הבורא. לכן אפשר לומר, האמונה אצל אומות העולם היא קצת אנרכיסטית. כלומר, היא באה לשבור את המסגרת הכללית, ואני ישירות קשור לבורא. בישראל זה הפוך. הקדוש ברוך הוא, כשהוא נגלה אל האומה, נגלה אל הכלל. ומתוך שייכותי אל אותו כלל, אני גם שייך לאמונת הייחוד. מובן? זה בדיוק הפוך. כן.
כמו
שהרב
אומר,
הרב מסביר
שבעצם
התגלות כוללת
רק מלמעלה ללמטה. אדם לא יכול להתגלות.
לא יכולה להיות התגלות מלמעלה ללמטה. אלא התגלות מלמעלה למטה. בלי, לא ללמטה. כן?
מלמעלה למטה.
כן.
באופן מלמעלה לאדם.
כן.
וזה לכאורה אצל ישראל.
הרב מסביר
שאצל הגוי יכול ליצור קשר בכיוון ההפוך. אז למה הגוי יכול
ביהודי
לא יכול?
אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שהגוי קושר קשר בכיוון ההפוך ממטה למעלה.
אז מה הסברת
לו? מה שאני אמרתי לו עכשיו, זה שאם היחיד רוצה להתקשר אל האלוהות, הוא צריך לצאת מן הכלל, אצל האומות. ואיך הוא עושה את זה? הוא יוצא מן הכלל ומצפה שהשם יופיע. זה שוב מלמעלה למטה. הרי כתוב, בן ישראל, בן נוכרי, שורה עליו רוח הקודש, לפי המעשה שהוא עושה. והשורה עליו, זה לא הוא משרה. טוב, כן. לכלל כמעט ואין בחירה חופשית, כן, למה?
הלקויה של
האידאה
של
הכלל.
נו. אז למה, אי אפשר להגיד לכלל תחזור
בתשובה. נכון. אבל היחידים יכולים.
אבל איך?
כלומר, הפעולה של כל יחיד ויחיד מזינה את הכלל. זה כמו שלמשל, העגל לא ממציא את הפרה. אבל אם העגל יונק, יש לה פרה יותר חלב.
אבל כאילו התשובה של הכלל היא, רק על זה שכל היחידים
עזרו בתשובה,
הכלל עצמו יוכל
להתעקם,
כאילו,
לא,
על
ידי
התשובה של היחידים.
לא, יש גם פעולה של הכלל, אבל זה לא פעולה שאתה ואני יש לנו נגיעה בה. יש מהלכים שנעשים בעולמות העליונים. כן? זה שאין לכלל בחירה חופשית זה לא בישו בקודש. הסיבה שאין לכלל בחירה חופשית בישו הוא יצירה של הטבע. יש חוקיות, כן, יש חוקיות לכלל. הכלל לא יכול לטעות, הכלל הוא נתון. כמו שתגיד, האם הגשם טועה כשהוא משקה את החלקה הלא נכונה? הכלל זה ערוץ, לא, 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 מה שאני מדבר עליו זה הציבור.
הציבור, כן.
הציבור, כן, הציבור יש לו, אפשר לומר, נתונים סוציולוגיים וכו'. אני מדבר על זה, אני מדבר על נשמת האומה. נשמת האומה דווקא זה הכי גבוה. זה המכנה המשותף העליון. לא הנמוך. זאת אומרת, למשל, קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. זאת אומרת, כולם כמו שאתם, אתם קדושים. זה צחוק מעבודה. אבל מה כן קדוש? האומה קדושה. כן? כל האומה כולה קדושה. כל העדה כולה קדושה. ואז היחיד צריך להתאמץ, לקנות ביחידיותו את אותה קדושה שכבר מצויה בכלל. פרשטייסט? תסגיד. כן.
ההפך.
כי כל יחיד ויחיד באומה, שורשו באותו מכנה משותף עליון. לכן לכל אחד ואחד יש נקודה כזאת. תראה, יש מכנה משותף נמוך, זה כולנו אוהבים לאכול. זה לא משותף נמוך. אבל יש גם מכנה משותף עליון. כולנו יש לנו נשמה בומבה. בסדר? והנשמה הזאת הבומבה מקורה בכלל. מה? אוקיי.
שאלה.
כן.
אם אנחנו מדברים על עניין המומד, שמה אני צריך להגיד? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מספיק לי השם אלוהינו.
לא,
השם. אז אני לא אלך למה שרש"י אומר, כאילו הוא אחד יהיה לאומות העולם, אם אני מדבר על, עלינו כאומה.
אה, לא, זה פה לא לפי רש"י. רגע, זה מה שאנחנו אומרים, זה משהו אחר. אני אומר לשורש נשמת האומה, השם אלוהינו, כמו שלי ושלך, אחד. בסדר? יש לי קלטת אגב, שנקראת שמה ישראל. אפשר להשיג בקלטות של המכון. שמה ישראל. עכשיו מה הבאתי?
אין את זה ב...
לא, זה לא, 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 זה בקלטות. מהתקופה שעוד לא היו כל הדיסקים. יש שמה... חמישה, שישה פירושים שונים לשמע ישראל שאני מביא, מסביר את היחס בין הפירושים השונים. אגב, יש גם ספר שנקרא שמע ישראל, אני חושב שהוציא אותו הרב קשר, זכרונו לברכה. עם כל הפירושים שנאמרו על פסוק שמע ישראל. זה משהו מדהים, משהו רציני. יש לי גם בבית איזשהו ספר קדום, בשם שומע יוסף, חושב? ששם גם כן איזה פירוש רק על הפסוק הזה, ספר די שמן כזה. לא זוכר מי כתב אותו. כן.
אבא, התאגות של הציבור, מה אתה מושפעת? הבחירה
החופשית
של היחיד או מה?
ההתנהגות של הציבור יותר מושפעת מן הכלל. צודק. כלומר, המהלך הכללי של ההיסטוריה יותר מוכתב מההשפעה של היחיד. אבל היחיד יכול לעשות הרבה דברים. כלומר...
ההשפעה של הכלל.
כן, לא, אבל יותר מאשר מהיחיד. זאת אומרת, היחיד יכול לגרום שתהליך שהיה צריך להיות ארוך יהיה קצר, או שצריך להיות קצר יהיה ארוך. עם איסורים, בלי איסורים. התהליך, יכול להגיד, המגמה הכללית בהיסטוריה היא פחות או יותר קבועה. אבל איך זה יהיה בפועל, זה תלוי בי בך. תצא להפגנה, לא תצא להפגנה. חדום. כן. אם תצביע, לא תצביע. תצביע נכון. כן. על מה על? למה לא כתוב השם אלוהינו אחד? למה כתוב השם אחד? אני חושב שהוא שאל את זה, אני חושב שהוא שאל את זה. אשתי זיכרוני הדל. בעמוד קופה עם ג'. בעמודה השמאלית. דיבור עמד חילוב ספרי. שם הוא שואל את השאלה הזאת, לא? בסדר? טוב. צריך לעשות פעם סידור, עשו אגב את זה, סידור המהר"ל מפראג. לקחו כל מיני דברים של המהר"ל וסידרו לפי סדר התפילה. לא קראתי, לא יודע אם זה טוב, לא טוב. וכמה? נמרינו, לא אמר משה. זה ההתלבטות הראשונה של הגמרא. נמרינו? לא אמר משה. כי משה אמר שמע ישראל אל כל ישראל. לכך לא אמר ברוך שם כבוד מלכותו וגומר. כי ברוך שם כבוד אין שייך שבח זה רק למישהו קדוש כמו שהתבאר. ומשה שאמר שמע ישראל דיבר כנגד כל אדם. והרי כל אדם לא שייך לשבח הזה כמו שהתבאר. כן? כלומר כשיעקב אמר ברוך שם כבוד הוא התכוון לעצמו. זה שבח הראוי לו. ולכן גם כשהבנים אמרו לו שמה ישראל פנו אל יעקב דווקא. כיוון שפנו דווקא אל יעקב, לכן ראוי לומר ברוך שם כבוד. אבל משה למי פנה? פנה אל האומה. האומה לא יכולה להגיד ברוך שם כבוד, כי היא לא הגיעה למדרגה הזאת. לכן משה לא אמר. לא נמרין הוא? הרי אמרו יעקב. כן, זו השאלה השנייה של הגמרא. כי יעקב מצד קדושתו ראוי לשבח השם יתברך בשבח הזה כמו שאמרנו. ועל כל פנים, יש בכל אדם דבר מה של קדושה. לכך ראוי לכל אדם, בצד מה? לומר ברוך שם כבוד מלכותו. כלומר, זה נכון שאני עוד לא קדוש כמו יעקב, אבל קצת קדושה יש בי. ומצד קצת קדושה הזה שיש בי, הייתי צריך כן להגיד ברוך שם כבוד. לכך אמר, משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה וכו'. בסדר?
מה?
מה שהוא הביא בעמוד תקופה ינחת, בינתיים זה לא ישתן. נכון? טוב, תדמה הנשמה הנבדלת לבת מלך. מה? הטעם של הציקי קדירה לא השתנה גם כן. נכון. כן. כי הנשמה היא נאצלת מן השם יתברך בלבד, והגוף הוא מן האדמה. לכן היא נקראת בת מלך. כן, משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה. ומפני כי הנשמה היא קדושה וטהורה, היא משתוקקת אל השבח הזה, כי מצד קדושתה ראוי לה השבח הזה. וכל דבר משתוקק אל הראוי לו. ולכך אמר, שהריחה ציקי קדירה, שהריח שייך לנשמה ביותר. כמו שאמר בברכות, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, הווה אומר, זה הריח. ואמר, תאמר, יש לה גנאי. כן? זה הצד האחד של ההתלבטות. כן? זה בדיוק כמו ההתלבטות שלנו, אם נמרינו או לא נמרינו. אותה בעיה יש כאן, האם לבת מלך, האם היא תאמר או לא תאמר. בסדר? תאמר, יש לה גנאי. למה זה גנאי? בת מלך לא מבקשת ציקי קדירה. נכון? כי הנשמה היא בגוף. והוא תלוי בגוף, אשר מצד הגוף אין ראוי לה השבח הזה. אם כן, הנשמה רוצה בדבר שאין שייך לה. וזה בוודאי גנאי הוא לה. לא תאמר, יש לה צער. למה יש לה צער? זה סוף סוף מצד הנשמה עצמה ראוי לה השבח הזה. כן? כמו שהוא אמר לפני כן, שכל אדם בצד מה, יש לו שייכות אל הקדושה. ולכך אמר, לא תאמר, יש לה צער. ולכך, תקנו לומר, ברוך שם כבוד, מלכותו, בחשאי, לא בנגלה. כן? אומרים, בחשאי, כוונה בלחש. שאין ראוי לאדם הנגלה, השבח הזה, רק מצד הנשמה שיושב בסתר בחדרי חדרים. כלומר, יש האדם הנגלה והאדם הנסתר. האדם הנגלה אינו יכול לומר, ברוך שם כבוד, בגלל שהוא איננו קדוש כראוי, אבל האדם הנסתר, שהוא כן קדוש מצד הנשמה, ראוי לומר, לכן הוא אומר, ברוך שם כבוד, בנסתר. איך הוא אומר את זה? בלחש. כמו שאמרו חכמים, תבוא הנשמה שהיא יושבת בסתר בחדרי חדרים. לכך אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, בחשאי הנסתר, כמו שהיא יושבת הנשמה, בחדרי חדרים. כן.
אדם הנסתר זה הנשמה?
כן, השואה מה? אדם הנסתר זה הנשמה. רק ביום הכיפורים, אז הנשמה יכולה להתבטא. ביום הכיפורים, הנשמה יוצאת מגניזתה, אף אחד לא מפריע לה. כי זה יום שאסור בכל הנאות הגוף. בין יום הכיפורים, יום שבו סוף סוף הנשמה יוצאת לחופשי. כן, כלומר, זה אומר, תנוח בצד, יש לך 24 שעות, ג' בינתיים הנשמה פועלת.
תשע באב.
תשע באב לא צריך להיות תשע באב. יום הכיפורים צריך להיות. רק ביום הכיפורים, זה מה שאומרים, יש שני ימים שלא אוכלים, יום הכיפורים ותשעה באב, נכון? כי ביום הכיפורים מי יעיז ותשעה באב מי יכול. כן. רק ביום הכיפורים, מצד סילוק הדברים הגופניים, אגב אומרים גם כן שיום הכיפורים לא, אפילו נטילת ידיים לא עושים, נכון? קשרי אצבעות. אז מה עם סילוק הטומאה וכו'? אז ראיתי הרב מרדכי אליהו אומר את זה, שביום הכיפורים אין טומאה. בתשעה באב זה לא יעזור. כן. רק ביום הכיפורים, מצד סילוק הדברים הגופניים, יש לאדם קדושה. ולכך אמרו, לקדוש השם זה יום הכיפורים. כן, זה פסוק. וקראת על השבת עונג, לקדוש השם מכובד. אז לשבת עונג זה יום שבת. שאיך עושים עונג? אוכלים ושותים. מה זה קדוש השם מכובד? זה יום הכיפורים, שהוא קדוש השם. איך מכבדים אותו? מה? לא. איך הוא מכובד? בבגד נאה. כן? שביום הכיפורים מתלבשים יפה. למרות שזה יום תענית, אבל הוא צריך להיות מכובד. לכן לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים, שמכבדים אותו בכסות נקייה. לא, זה דברי הנביא. לא, אז אתה מביא את הפסוק בשלמותו, אתה לא יכול לעצור. כן, בסדר. לכך אמרו, לקדוש השם זה יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתייה, והאדם אינו נמשך אחר הגופני, אז ראוי לישראל בשבח הזה, אף שלא בסתר. ובשאר ימות השנה, בנסתר. מפני כי מצד הנשמה שהיא נסתרה, ראויים ישראל לזה השבח. ואין להאריך עוד, כאילו דברים עמוקים מאוד מאוד. לא צריך לדבר על זה יותר מדי. ולא בנו לבאר, רק כי גילוי הקץ אין ראוי לשום אדם. כן, עכשיו הוא חוזר לנושא של מדרגתו של יעקב. שיעקב, מאחר והוא היה קדוש, הוא ידע את הקץ, אבל מאחר ובניו אינם קדושים, אינו יכול לגלות להם את הקץ. והאי אפשרות הזאת לגלות, בא לידי ביטוי, בדיאלוג, על שמה ישראל וברור שם כבוד, שהיה בין יעקב לבין בניו. עד כאן ברור? נפלא. וכל זה מפני מעלת הקץ. לכך לא היה ראוי לגלות הקץ, כי אם ליעקב, שהקץ נעלם, אין ידיעה בו. ולכך טיפח רוחן של מחשבי קיצים. כי מי שמחשב את הקץ הופך את זה כאילו שזה במדרגה שלו. הקץ הוא למעלה ממדרגת האדם, לכן הוא לא יכול להשיג אותו. כן. עכשיו יש מדרשים בגמרא על זה, על החשש של יעקב. יש אחד המדרשים מובא בצורה מעובדת, אני חושב, בספר בעל התורים על התורה. שכשיעקב רצה לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. אז הוא חשש בהתחלה שאחד מהבנים שלו פסולים. פסול. ולכן הוא חיפש באותיות של שמותיהם איפה נמצא החטא. ולכן הוא חיפש שתי אותיות, חטא וטט, כדי למצוא איפה החטא. והוא ראה שאין. ראובן, שמעון, לוי, יהודה. אין שם לא חטא ולא טט. אז הוא הבין שאין חטא בהם. אבל הוא הסתכל וחיפש איפה אותיות קץ. קוף וצדיק, וראה שגם זה אין. אין באותיות בני ישראל האותיות קץ. א' זה לא חטא. א' זה אולי מה שיכול להציל מן החטא. אני מסביר לך שבתוך החטא יש שלוש אותיות. חטא, ת' וא'. הא' זה האפשרות לחזור בתשובה. כי אם הא' יתחבר אל הת' זה יהפוך לחי. החטא זה מה שממית. חי זה מה שמחיה. אז לכן האלף דווקא זה לא הצד של החטא שבחטא. לכן הוא חיפש אותיות חטא וטט. אבל ראה שגם מה?
למרות שאסור לחשב את הקט, יש לה אחרון או לגאולה או לחורבן.
יש קץ. ברור שיש קץ.
בואי מתם שנה בהם,
נכון? ברור שיש קץ. רק אסור לחשב אותו. עכשיו, אז הוא חיפש אותיות קוף וצדיק.
לא, אבל יודעים. למרות שאסור.
המהר"ל אומר לך שלא יודעים. אז אתה, כל מה שלמדנו לא שווה כלום. אם אחרי שני שיעורים שאנחנו מדברים על זה, אתה אומר שהפוך ממה שהמהר"ל אומר, המהר"ל הוא יודע מה להם.
זה מה אני אומר, יש...
שיגידו, אבל המהר"ל אומר אחרת. מי כל מי שלא יהיה נגד המהר"ל. עכשיו, אז הוא חיפש אותיות קוף וצדיק. אותיות קץ ראה שאין. אז מה קראו שדבר שהוא לא מצא אותיות קץ בהם? שהם לא מסוגלים להביא את הקץ. כדי להבין, יעקב אבינו היה בנו של יצחק. דרשו דורשי רשומות, יצחק אותיות קץ חי. מה זאת אומרת קץ חי? חי, הכוונה, כוח הנצחיות. כן? כלומר, האומה הישראלית יש לה כוח הנצח. עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. זה בעיה. לצערנו, המנצח לא מפחד מדרך ארוכה. כיוון שהוא לא מפחד, אז הוא תמיד דוחה. יש לנו זמן. צריך להתאמן. נכון, אבל אל תדאג. ממילא, אפשר לדחות עוד 300, עוד 500, עוד 1,000 שנה. הרי לא מפחד מדרך ארוכה. ומה זה הקץ? זה דווקא היכולת להביא את הקץ. לשים את החותם. לממש. עכשיו, כשיעקב ראה שהקץ לא נמצא אצל בניו, הקץ של יצחק לא עבר דרכו, הסימן שהוא עבר למי? לעשיו. אם לא עבר ליעקב, עבר לעשיו. זאת אומרת, מי שיביא את הקץ, זה עשיו.
בשמות
שלהם
יש קץ? בשמות
מה?
בשמות
של אלופי עשיו יש קץ? של אלופי עשיו יש קץ? כן, מן הסתם. צפור, קורח, יש שם כל מיני. מה? הוא עשה את זה כבר, בשואה. הוא הביא את הקץ. כן, כן, בדיוק. אז הוא הביא את הקץ. הוא הביא את קץ הגלות. וזה לא נעים. כשעשיו עושה את זה, זה נורא. לכן הסתלקה שכינה. הוא הבין למה הסתלקה שכינה. כי לא יכולה לחול שכינה על דבר כזה. כלומר, אתה ורוצה לגלות את הקץ, אז מה, אתה תביא את השואה? נסתלק את שכינה. או? לכן חרד יעקב כל כך מזה. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד גם
שאין חטא? אין חטא. נכון, אין חטא בישראל. האומה? עם קדוש, משהו, חבל על הזמן. איך אומר הרב קוק? אהבתנו, אהבתנו אל אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית, איננו מוצאים את עצמיותה נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כל החטאים של עם ישראל זה כאילו. איך כתוב? ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תמצאנה. זאת אומרת, יחפשו, איפה העוונות של עם ישראל? יחפשו, לא ימצאו. בסדר? מה אתה אומר?
כן. איך אתה אומר
דבר
כזה,
עם
כל
התנך
מלא
בחטאים
של
עם ישראל?
כאילו, אתה אומר,
כן, זה הכל. כל מה שיש בתנך, כעס של הקדוש ברוך הוא על ישראל, זה כעס חינוכי. זה נו נו נו. אבל מצד האמת, האומה הישראלית תאורה. הרי זה כתוב. לכונה וניבחך יאמר השם. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. מפרשים חז"ל. מה זה אם יהיו חטאיכם כשנים? מה זה כשנים? מה? שנים זה צבע אדום, נכון? תולעת שני. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. כלומר, מאדום יהפכו ללבן. אמרו חז"ל, מה זה כשנים? כשנים האלה הסדורות מששת ימי בראשית. כלומר, אפילו אם תמלא את כל ההיסטוריה כולה בחטאים של עם ישראל, אם עושים תשובה, מלבינים. מסביר רבי צדוק מלובלין, מה זה כשנים? אם אתה מסתכל על החטא לבדו, הוא נורא. אבל אם אתה רואה איך הוא משתלב במהלך ההיסטוריה הכללית, הוא בסדר. הוא חלק מתהליך כולל. רק באחרית הימים זה מתגלה. כן? הנכד של יעקב שמה?
פרץ.
שמה?
יש לו צדיק.
הנכד של יעקב, יש לו צדיק, פרץ. נכון? אתה צודק, זה קצת מועיל. נכון? כי הרי הוא אבי המשיח, נכון? באחרית הימים, סוף סוף יש לך צדיק של צהל, זה גם משהו. יוצא מזה משהו. טוב. נו. היא מוגדרת מאוד דווקא, אבל אתה לא יודע.
יכולה יש לה גם כאילו זמן לנו, וכמעט ברגע שאתה מגדיר אותו, איבדת אותו.
כן, הוא הזמן.
היה משהו גם בסולם יעקב, שהרב הסביר שיש נקודת מקום שכאילו זה...
כן, טוב, יש הרבה דברים כאלה.
השולם זה קשור, גם בחלום וגם בעניין הזה.
אולי, אני לא יודע. כן.
הגישה הזאת של לחפש אותיות בשם, זה כמו לצייר על גבול, להכניס את החץ ורק לסמן את העיגול.
נכון. כלומר, אתה אומר שאנחנו מסמנים את ה... כלומר, יורים את החץ, אחרי זה מסמנים את העיגול. נכון. זה באמת ככה. זאת אומרת שאנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. יודעים לקראת מה הולכים. לא כמו אצל ברגסון, שאומר שהעלייה הכללית של הבריאה זה ללא מטרה ברורה. אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים.
כן, אבל אם יעקב אבינו, באמהות, שאם ברמה העליונה, נראו שיש דבר כזה, אז נכון, צריכים להכניס את החץ ואת הקץ... בתוך השמות של הילדים.
לא, זה נתנו את השמות ברוח הקודש. זה לא בכוונה שנותנים את השמות. כן, זה יוצא לה ככה.
ואחר כך מסתכלים על מה שקרה, הוא אומר, לא.
כן.
אבל יש החינוכי, זה לא בדיוק נו נו נו. זה הפוגרומים, פרעות, אינקוויזיה.
נכון, נכון, קשה מאוד.
לא בדיוק נו נו נו.
נכון, נכון, קשה מאוד. טוב, ומזה תדע, אני קורא עכשיו במהר"ל, כי כל מה שאמרו חכמים בעניין הקץ, לא שהיו גוזרים שכך יהיה בוודאי. הרי יש לנו כל מיני מדרשים שאומרים, שנה זאת וזאת, יבוא המשיח, ואנחנו נלמד עוד בפרק הבא כל מיני תאריכים שחזל דיברו עליהם. דיברו על 6,000 שנה, ודיברו על 85 יובלות, ודיברו. אפשר לעשות מדפים שלמים של כל חישובי קיציב, של חכמי ישראל שאמרו שאסור לחשב קיציב. אז למה הם התכוונו כל הרבנים האלה? לא שהיו גוזרים שכך יהיה בוודאי באותו הזמן ובאותה שעה, רק שגילה לנו זמן מוכן שראוי שיהיה בו הקץ. כלומר, זה פוטנציאל. אפשר. אגב, אנחנו רואים שבדרך כלל, כל פעם שאמרו איזשהו קץ, הקץ שאמרו הפך להיות זוועה. למשל, היה ברור לכמה רבנים שבשנת רשנון ב' תבוא הגאולה. היו כמה רבנים שעשו חשבון, אמרו ברשנון ב' תבוא הגאולה. מה קרה אז? היה גירוש ספרד. נכון? אגב, אמרו, מזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועי עדרו. מזרי בגמטריה רשנון ב'. מכאן שברשנון ב' מזרי ישראל יקבצנו. מה קרה באמת? מזרי ישראל. אבל לא יצא יקבצנו. כן. כן. אם כי באמת לומר את האמת, היה אז ניסיון, בעקבות גירוש ספרד, הרבה יהודים, הרבה רבנים הכובנים, התקבצו בארץ ישראל ורצו להקים פה מדינה. והיו נתונים לדבר הזה, והיה אפילו יהודי אחד שהפך באותם הימים לראש ממשלת האימפריה הטורקית, ושמו היה דון יוסף נשיא, הדוקס מנקסוס. הוא בנה את טבריה, ועזר ליהודים בצפת, והוא עמד מאחורי הניסיון לחדש את הסמיכה בצפת באותם הימים, כדי להקים את הסנהדרין. וכנראה זה היסוד לכתיבת השולחן ערוך על ידי רבי יוסף קארו באותם ימים, כי הוא רצה שתהיה הלכה אחידה למדינה הזאת, שיהיה חוק אחד. זה בעצם הייתה הכוונה. ודון יוסף נשיא שלח אוניות להביא יהודים מכל הנמלים של אירופה. והאוניות חזרו ריקות. 450 שנה אחר כך באו אוניות מלאות ביהודים שרצו להיכנס לארץ ישראל. ולא ניתן להם להיכנס. לפעמים יש איחור קצת. אתה מאחר ב-450 שנה. למה? אתה לא מפחד מדרך ארוכה. הייתה לך הזדמנות. בשנת רשנון ב' יכולת. כן, מה אתה אומר?
זה
מפחד לחבר השם.
זה
בדיוק.
מה
שקורה,
הם לא גרושים מסרד, אלא גיל הארץ ישראל.
נכון. נכון. ואז באמת הרבנים באו, עם ישראל לא בא. יש תקופה הפוכה. שעם ישראל בא. ורוצה לספר לכם סיפור שקראים פה, אנחנו מדברים על דון יוסף נשיא. דון יוסף נשיא היה איש מדינה. היה אדם גדול. יום אחד הייתה עלילת דם בעיר אנקונה. אנקונה הייתה עיר נמל שהייתה שייכת לאפיפיור. בעיר הזאת האשימו את היהודים שהם פגעו בנוצרים, יודע, ילד נוצרי. ואז עשו משפט, שרפו כמה יהודים בעיר אנקון. דוד יוסף נשיא אמר, ככה, אף אונייה טורקית אינה עוגנת יותר בנמל הזה. עשה חרם. והוא גם ביקש מהיהודים בכל העולם כולו, הוא שלח מכתבים לכל יהודי העולם, שבהם הוא ביקש שהרבנים יטילו חרם על המסחר עם אנקונה. בעקבות הפעולה הזאת של יוסף נשיא, הנמל כמעט פשט את הרגל. אבל, מה הציל את הנמל? רבני אירופה לא רצו לחתום על החרם. אמרו, אתה מרגיז את הגויים, לא כדאי. טוב. ומזה תדע, אני קורא כאן במערב, אני רק סיפרתי, כן, לא, אל תסיקו מזה מסקנות, חליל. ומזה תדע, כי כל מה שאמרו חכמים בעניין הקץ, לא שהיו גוזרים שכך יהיה בוודאי באותו זמן ובאותה שעה, רק שגילה לנו זמן מוכן, שראוי שיהיה בו הקץ. ועד אותו הזמן אין ראוי שיהיה הקץ כלל, עד אותו זמן שהוא מוכן. אבל לא באו לומר שהזמן והקץ הוא בוודאי באותו זמן. שדבר זה אי אפשר, כמו שהקץ הוא מהדברים הנעלמים, אשר אי אפשר שיהיה נגלה בבירור, ועוד יתבאר.
בכל קץ יש כל גילוי.
כל קץ יש בזה את... נכון, יש הקץ, אבל יש כל מיני קיצים.
קיצים היסטוריים.
הרי זה מה שכתוב, קלו כל הקיצים, יש בדיוק כזה, כן? קלו כל הקיצים, מה זאת אומרת, כל הקיצים קלו? אז היו קיצים. ברור. הם היו קיצים והם לא נוצלו כראוי. ברגע שזה לא מנוצל, אין חלל ריק. במקום גאולה, בא אסון. הם היו... במקום גאולה, בא אסון.
כן, אבל האסון הזה הוא קיצון קטן.
הרי למשל, כן, אבל למשל, כתוב ככה. 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. נכון? כתוב או לא? אז כמה זמן זה לוקח לצאת מהר סיני להגיע לקדש ברנע? כמה זמן זה לוקח? 11 יום. יפה. זאת אומרת, לפי התוכנית, עם ישראל, נגיד, לא היה עושה את העגל. מקבל את התורה בהר סיני, משה יורד עם הלוחות. מתי הוא יורד? בזה תאריך. יוזיין בתמוז, נכון? יוזיין בתמוז, יורד עם הלוחות. רואה, הכל בסדר. אין עגל, הכל נקי, מצוין. מה עושים מחר בבוקר? מתחילים לנסוע לארץ ישראל. כמה זמן לוקח? 11 יום. כן? מגיעים לקדש ברנע על הגבול בכפתת, נכון? מיותחה, 11 יום, בכפתת בתמוז מגיעים לקדש ברנע. נכנסים לארץ מתי? באלף באב. ואז חודש אב הופך להיות חודש הגאולה, נכון? כובשים את הארץ, עושים חג לכבוד זה שכבשנו את הארץ. נכון? לא, לא, עושים את זה בטו באב. טו באב הוא החג של ארץ ישראל. יש הרבה צדדים לומר את זה. פעם כתבתי על זה מאמר. כן? טו באב זה החג של ארץ ישראל. לא רצית, הופך לאבל. בסדר? בתשעה באב. לעתיד לבוא, והפכתי אבלם לססון, מתשעה באב, הופך להיות חג של כמה ימים? שבעה ימים כמובן, כמו כל חג בישראל. מתשעה עד טו באב. טו באב, שביעי של חג. בסדר? היה תיקון. כלומר, יש הזדמנויות. אתה לא מנצל, הופך להיות הפוך.
לא רוצה שיתפתל
יום העצמאות. אל תדאג ליום העצמאות. יהיה בסדר גמור. אנחנו נעשה שביעי של יום העצמאות גם כן. בסדר? כלומר, בינתיים יום העצמאות רק יום אחד. נעשה בו נס, הופך להיות שבעה ימים. בסדר? אל תדאג. נסתדר עם זה. אז זה מה שאומר כאן, שהקץ נעלם, אבל יש איזה פוטנציאל שנמצא גם ביום תשעה באב. עד כדי כך שבתשעה באב הרי לא אומרים תחנון באותו יום, משמנה שהוא נקרא מועד, שנאמר, קרא עליי מועד לשבור בחורה, נכון? אז יש צד של גאולה שצריך להתפלל מאוד בזמן הזה, שנזכה לו כבר השנה, אמן, כן, יהי רצון. כל טוב.
שלום לכם.